פעם הקודמת סיימנו את הראייה הקוסמולוגית, שזאת ראייה שמבוססת על קיומם של דברים, באופן כללי, בלי להניח משהו ספציפי על האופי של הדברים האלה שקיימים. הטענה הייתה שלכל דבר, לפחות מהסוג שבניסיוננו, צריכה להיות סיבה, ולכן אם קיימים דברים, אז יש סיבה שיצרה אותם, וזה אלוקים, ואמרתי שההגדרה של אלוקים לעניין הטיעון הקוסמולוגי, זה מי שיצר את המציאות, עילת המציאות, או יוצר המציאות, הבורא, נקרא לזה כך. הטיעון הבא שאני רוצה להתחיל היום, זה הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, המינוח הוא של קאנט. הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי זה לא טיעון בעצם זה שקיים משהו, אלא טיעון מתוך האופי המיוחד של מה שקיים. מה זה האופי המיוחד הזה? יש פה כמה גוונים. יש טיעון מן המורכבות, יש טיעון מן התכנון, התאמה, זה הכל גוונים שונים של אותו סוג של טיעון, וזה בעצם אומר שאם קיים משהו מורכב, מתוכנן, מתואם, משהו כזה, אז הוא לא נוצר מעצמו. משהו צריך לייצר אותו. מאוד דומה לטיעון הקוסמולוגי, אבל כמו שאנחנו נראה, יש לו הבדלים, יש ביניהם הבדלים, שמעוררים הרבה דיונים אחרים. הטיעון הקוסמולוגי הוא חשוב, גם בגלל שהוא משלים את הטיעון הזה, כי הלוגיקה הבסיסית בעצם אפשר היה לבנות אותה הלאה. הוא יותר פשוט, הטיעון הקוסמולוגי. ואת הלוגיקה הבסיסית, את ההבנה למה רגרסיה אינסופית היא קשל, את כל מה הסיבה של אלוקים, וכל הפרחות והערעורים שפגשנו בטיעון הקודם, עולות גם בטיעון הזה. מה שכבר עניתי עליו בטיעון הקודם, אני לא אחזור עליו כאן. מה שאני ארצה לדון בהקשר הזה, זה את הדברים המיוחדים לטיעון הזה. יש פה עוד אספקטים שעולים דווקא ביחס לטיעון הזה, ובהם אני ארצה להתמקד. אז אולי נחמד להתחיל במדרש מאוצר המדרשים של אייזנשטיין, נקרא מדרש תמורה. מעשה שבא מין, ואמר לרבי עקיבא, העולם הזה מי בראו? אמר לו, הקדוש ברוך הוא. אמר לו, הריני דבר ברור, תביא ראיה. אמר לו, למחר תבוא אצלי. למחר בא אצלו, אמר לו רבי עקיבא, מה אתה לובש? אמר לו, בגד. אמר לו, מי עשהו? אמר לו, ההורג. אמר לו, איני מאמין לך, הריני דבר ברור. כן? מאוד מזכיר דיאלוגים בני זמננו. אמר לו, אומר איך? ואין אתה יודע שההורג עשהו? כך עונה לו אותו מין. אז עונה לו רבי עקיבא, ואתה אינך יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו? נפטר אותו מין. אמרו, נפטר הכוונה הלך, כן? אמרו לו תלמידיו, מהו הדבר הברור? אמר להם, מה, לא פירטת, מה זאת אומרת העולם מעיד על מי שברא אותו? למה הוא מעיד? באיזה מובן? אמר להם, בניי, כשם שהבית מעיד על הבניי, והבגד מודיע על ההורג, והדלת על הנגר, כך העולם מודיע על הקדוש ברוך הוא שהוא בראו. יש כאן איזשהו מבנה שמזכיר גם, כשכן, לעוד חיתו בקש, ולנו מה אתה אומר, כמו שתלמידי רבי יוחנן אומרים לו. כל מיני ויכוחים עם מינים, איכשהו הם ויכוחים שקצת סותמים דברים, ואז באים התלמידים ואומרים, רגע, תפתח לנו יותר, מה בעצם, מה לא טוב בטענה שלו ומה ענית לו? תחית אותו בקש הרי, מה ענית לו? אני חושב שמה שהם בעצם רוצים לומר לו, וזה ממש מזכיר דיאלוגים מודרניים על אלוקים, הם רוצים לומר לו, אתה אומר לו, כן, זה הזכרתי כבר יותר מפעם אחת, אני חושב, את ההבדל החביב עליי בין מילון אנגלי-אנגלי למילון אנגלי-עברי. כן, במילון אנגלי-עברי לוקחים מילה לא ברורה ומסבירים אותה עם 10 מילים אחרות שאותן אנחנו מכירים. במילון אנגלי-אנגלי לוקחים מילה לא ברורה ומסבירים אותה עם 10 מילים שאותן אנחנו עוד פחות יודעים. אז הרבה פעמים מישהו שואל אותך שאלה, אתה מסביר את זה באמצעות עיקרון אחר, אבל העיקרון האחר ההוא לא יותר ברור מהשאלה שאותה שאלו אותך. הרי שאלו אותך, מאיפה אתה יודע שמישהו ברא את העולם? אז רבי עקיבא חוזר ושואל אותו, תגיד, ומאיפה אתה יודע שמישהו הרג את הבגד שאתה לובש? וכאן הסתתמו טענותיו של אותו מין, אומר לו כמו הבגד ככה עולם. שואלים התלמידים, רגע, רגע, שאלת שאלה מצוינת, באמת גם על הבגד מי אמר? זאת לא תשובה, זה מילון אנגלי-אנגלי. אתה מסביר שאלה אחת, שאותה אנחנו לא יודעים, איך העולם מעיד על, על בוראו, בשאלה אחרת, שכאילו יש לנו השלעה שאנחנו יודעים, אבל בעצם אפשר לשאול גם אותה. מי אמר שהבגד מעיד על ההורג? גם שם אני אשאל, אולי הוא נוצר מעצמו, אוקיי? לכן התלמידים של רבי עקיבא שואלים אותו בעצם, נדמה לי שמה שהם שואלים אותו בעצם, עם כל הכבוד דחית אותו בקש, אבל בעצם יש פה שאלה טובה. השאלה היא גם על הבגד וגם על העולם. מה אתה עונה על זה? אלא שאם באמת זה היה מהלך הדברים, אז לא כל כך ברור שרבי עקיבא ענה לו. אמר להם בניי, כשם שהבית מעיד על הבניי, והבגד מודיע על ההורג והדלת על הנגר, ככה העולם מודיע על הקדוש ברוך הוא שהוא בראו. מה נוסף פה על מה שהיה קודם? זה הכל חוזר, הוא לא מסביר באמת. הוא אומר, העולם מעיד על, על הבורא. אבל הם שאלו אותו, למה הוא מעיד? מי אמר שהוא מעיד? כמו שהבגד, מי אמר שהוא מעיד על ההורג, אז הרבי עקיבא בסך הכל חוזר עוד פעם על מה שהוא אמר לה, לאותו אמין, אז מה הרווחנו מכל הדו-שיח הזה? ותסלחנו להבין שיש פה שאלה טובה של התלמידים. אבל אם ככה לא ברור מהי התשובה הלא כל כך טובה שנותן להם רבי עקיבא. אז תשימו לב, יש הבדל מסוים בניסוח בין מה שרבי עקיבא אמר למין, לבין מה שרבי עקיבא אומר לתלמידים. כשרבי עקיבא דיבר עם המין, הוא בכלל לא הסביר לו שהעולם מעיד על בוראו, ושהבגד מעיד על הורגו. הוא רק אמר לו, תראה, לשיטתך, גם אתה מקבל דברים בלי הסבר, כי עובדה שהבגד, שאתה לובש, אתה לא שואל מי הרג אותו, ברור לך שההורג הרג אותו. בלי להיכנס כרגע לשאלה למה, אז מה אתה רוצה מהעולם? אתה לשיטתך לא יכול לשאול את השאלה הזאת. הוא אפילו לא אמר לו שהבגד מעיד על ההורג והעולם מעיד על הבורא. זה לא מופיע בדו-שיח בין רבי עקיבא לבין האמין הזה. כל מה שמופיע שם זה שהאמין בעצמו לא שואל את השאלות לגבי הבגד. אז מה אתה שואל את השאלות לגבי העולם? אבל לא כתוב שם שהבגד מעיד על ההורג ושהעולם מעיד על הבורא. כן, אין את זה בדו-שיח ביניהם. רק אומר לו, אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו? אתה הרי יודע את זה. מה זאת אומרת, מאיפה הוא יודע את זה? העולם מעיד על זה שיש מישהו שברא אותו? זה לא כתוב. בדו-שיח בין רבי עקיבא למין. זה מופיע בתשובה של רבי עקיבא לתלמידים שלו. שמה הוא אומר, העולם מעיד על הבונה, על הבורא שלו, כמו שהבגד מעיד על ההורג והדלת על הנגר. יש משהו בעולם עצמו שמעיד על זה שיש מישהו שברא אותו. זה באמת נקודה שלא הופיע בדו-שיח בין רבי עקיבא לבין המין. מה זה הדבר הזה? מה באמת בעולם מעיד על זה שמישהו ברא אותו? או בבגד שמישהו הרג אותו. אז כנראה המבנה המורכב שלהם, או במילים אחרות, זה בדיוק הטענה הפיזיקו-תיאולוגית שאומרת שדבר מורכב כנראה מישהו יצר אותו. דבר מורכב לא נוצר מעצמו. צריך איזושהי יד מכוונת שתיצור את הדבר המורכב. זה בעצם מה שרבי עקיבא עונה לתלמידים שלו. זאת התשובה שעמדה בבסיס התשובה שהוא נתן לאותו מין. יש פה טיעון הגיוני, הוא לא סתם אומר לשיטתך, אתה לא שואל את השאלות, אז אל תשאל את לגבי הבגד, אז אל תשאל את השאלות גם לגבי העולם. בסדר, אז הוא היה, המין הזה היה אמור לענות לרבי עקיבא, אתה צודק, עכשיו אני שואל את השאלה גם על הבגד. זה מה שענו בעצם תלמידיו של רבי עקיבא, במקום המין הזה. עכשיו מה אתה עונה לי? עכשיו כבר עברנו למילון אנגלי-עברי, גמרנו עם המילון אנגלי-אנגלי. עכשיו תסביר לי שתי התופעות, גם את המילים, גם את המילה המוסברת וגם את המילים המסבירות. עכשיו אתה צריך להסביר לי הכל. אז על זה אומר רבי עקיבא, מה זאת אומרת? תסתכלו על העולם, הוא מורכב. כמו שהבגד מורכב, אז העולם עוד הרבה יותר מורכב. אז דבר מורכב הרי לא נוצר מעצמו סתם ככה. לכן ברור שהעולם מעיד על בוראו, כמו שהבגד מעיד על ההורג, זה אפילו קל וחומר. כי המורכבות של הבגד היא הרבה פחותה מהמורכבות של העולם, לכן ברור שהעולם מעיד על בוראו אפילו עוד יותר. בתמונה יש לה עוד דוגמאות שמופיעות, נגיד ברמב"ם בהלכות עבודה זרה, תחילת הלכות עבודה זרה, הוא מביא את מדרש חז"ל על רבי עקי, על, על, על אברהם אבינו. אברהם אבינו נשא עיניו השמיים ואמר, ראו, כן, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. יש פה איזשהו עולם שלם, מתפקד, מתואם, כוכבים במסילותם זזים וכו'. מה, זה סתם ככה קיים, זה סתם ככה נוצר, מישהו ברא את זה. אבל שם זה לא ממוקד במורכבות, למרות שאפשר היה לפרש את זה על רקע המורכבות. פה, במדרש הזה, אני חושב שזה ממש ממש הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. במובן לגמרי מפורש, זה לא, פה זה לא איזה פרשנות כזו או אחרת, אלא זה, זה בדיוק מה שרבי עקיבא עונה. בניסוחים יותר מודרניים של הטיעון הזה, כן, יש, האתאיסטים תמיד מצטטים את זה בשם הקומר פיילי, זה קומר אמריקאי מסוף המאה ה-19, והוא בעצם מביא גרסה של הטיעון הזה, הוא אומר, נגיד שאתם הולכים, אני לא יודע מה, לטיול על חוף הים, אתם רואים שם זרוק על הרצפה, שעון, אתם מרימים את השעון, ואתם שואלים את עצמכם, איך הוא הגיע לפה, איך הוא נוצר, מה, מי אחראי לשעון הזה? נוצר מעצמו, מה הבעיה? הוא הורכב באיזשהו מנגנון מקרי. זאת לא תשובה שתקבלו. למה לא? כי שעון זה דבר מורכב ומתואם, ויש לו חלקים, ניכר בו התכנון, כי מישהו הרי יצר אותו כדי שהוא יפעל ויראה את השעה. לכן ברור שהיה פה איזשהו שען שבנה אותו. אז אומר פיילי, אם על השעון אתה אומר את זה, שהוא, המורכבות שלו היא הרבה פחותה מהמורכבות של העולם שלנו כולו, היקום שלנו כולו, אז ברור שלגבי היקום הוא לא יותר גרוע משעון. אם הוא קיים פה, אז מישהו יצר אותו. בסדר? האתאיסטים מרבים ללעוג לראיה של פיילי מן השעון, זה בדרך כלל עובד ככה, שכשאין לך תשובות אתה לועג, אבל הראיה הזאת היא ראיה טובה מאוד בעיניי. אנחנו עוד נצטרך לעבור דרך כדי לראות את זה, יש אירורים ופרחות ותשובות, אבל אני כרגע רק מציב את הטיעון עצמו, ואני אסיים את זה בעוד ניסוח, וזה בכלל מוציא את האתאיסטים מדעתם, סליחה שאני תמיד מדבר על שם אתאיסטים אנונימיים כאלה, פשוט פגשתי כבר כל כך הרבה אתרים ואנשים שחוזרים על הטענות האלה, שאני כבר אפילו אין לי שמות בשבילהם, זה בכל מקום אותו דבר. הניסוח השלישי, למה הוא מוציא את כולם מדעתם? כי זה ניסוח שהתנסח על ידי פיזיקאי מאוד מאוד ידוע בשם פרד הויל, אסטרופיזיקאי, וכשזה בא מהחצר הפרטית שלנו, זה כבר ממש מרגיז, החצר האתאיסטית, כן, המדע נתפס אצלם כנחלתם הפרטית של האתאיסטים, אסור לערבב שם העניינים של אמונה, מדע זה עניין לאתאיסטים. אז אגב, עם העניין הזה משום מה משתפים פעולה גם המאמינים הפונדמנטליסטים, כן, שאומרים שכן, המדע זה נחלתם של האתאיסטים. בכל אופן, אז פרד הוי, כן, הדוגמה המפורסמת של המטוס, של פרד הוי, כן, פרד הוי אומר שהסיכוי שחיים ייווצרו במקרה, הוא הרבה פחות מהסיכוי שרוח טורנדו שעוברת מעל מגרש גרוטאות, תגרום לכך שהגרוטאות האלה יסתדרו בצורה של מטוס מתפקד. זאת אומרת, הרוח תעיף את כל החלקים, והם איכשהו יתחברו אחד לשני, וייווצר מטוס מתפקד. אז הוא אומר, זה הרי מישהו היה אומר לך דבר כזה, היית מאשפז אותו. עכשיו, כשאתה אומר שהעולם נוצר במקרה, או החיים נוצרו במקרה, הסיכוי לזה הוא עוד הרבה פחות. ומשום מה זה נתפס כעמדה רציונלית. כך אומר פרד הוי. וזה... באתרים אתאיסטיים, כן, בהרבה מאוד מקומות, זה נקרא הטעות של הויל. אפילו לא תורכים להתווכח איתו, כאילו זה כבר ידוע וברור שזו טעות, כן, פרד הויל התבלבל פה, כן, זה טעות. טוב, אז אני אנסה לטעות שזה ממש לא טעות, פרד הויל צודק, ומי שהתבלבל זה מבקריו. אבל נראה את זה בהמשך. בכל מקרה, אם אני מסכם רגע את כל הטיעונים האלה, שהם בעצם מבעלי מבנה משותף, הנקודה היא כזאת, יש יקום עם מבנה מסוים מיוחד, מורכב, מתוכנן, מתואם, לא משנה, יש ניסוחים שונים, זה הנחה א', קודם כל שקיים, הנחה עובדתית, יש יקום והוא מורכב. הנחה ב', דבר בעל מבנה מורכב, לא נוצר באופן ספונטני, כי לא נוצר סתמית, שרירותית, מעצמו. משהו, מסקנה, כנראה משהו יצר אותו, אם זה לא ספונטני, אז יש משהו שיצר אותו, את הדבר המורכב הזה, את המשהו הזה אנחנו מכנים אלוהים. אתם רואים? זה מאוד דומה לראייה הקוסמולוגית, אלא שכאן אנחנו לא מניחים סתם שקיים משהו, ולכן צריך משהו שייצר אותו, שייצור אותו, שיברא אותו, אלא אנחנו מניחים שקיים משהו מורכב. אנחנו נזקקים לאופי של הדבר שקיים, ולא לעצם זה שהוא קיים. עצם זה שהוא קיים זה הראייה הקוסמולוגית. כאן אני מניח תכונות מיוחדות או מאפיינים מיוחדים של הדבר הזה שקיים, ועליהם אני בונה את הטיעון.
האם זה שונה ממה שאנחנו קוראים את האנתרופיק פרינסיפל, שיש כמה קבועים ש...
נגיע.
נגיע.
הפיינטיונינג, כן. אנחנו נגיע לדברים האלה. האנתרופיק פרינסיפל זה תלוי את מי אתה שואל. האנתרופיק פרינסיפל של הדתיים זה מה שאני אמרתי עכשיו. האנתרופיק פרינסיפל של האתאיסטים זה מה שאני אדבר בהמשך. גם הם קוראים לערעור שלהם אנתרופיק פרינסיפל. טוב, בכל אופן, אז הטענה בעצם, בסופו של דבר, נדמה לי, או לפני שאני, לפני הטענה, עולה פה, עכשיו היינו בטיעון הקוסמולוגי, עולה גם כאן. לכן אני לא אחזור שוב על כל מה שדיברתי שם, אלא רק על הדברים שמתחדשים. מה למשל? מיד שואלים, כן, אז מי יצר את אלוקים? אם אלוקים יצר את העולם, והוא כל כך מתוחכם ומורכב, הוא יכול לייצר עולם כזה, אז גם הוא דבר מורכב. אז אם הוא גם הוא דבר מורכב, אז מי יצר אותו? ובעצם אומרים לך שאתה נכנס לשרשרת, לרגרסיה אינסופית, על זה דיברתי בעריכות בראייה הקודמת, הטענה היא שאוקיי, מי שברא אותו זה אלוהים פריים, ומי שברא אותו זה אלוהים דאבל פריים, וכן הלאה, בסוף אנחנו נשארים עם רגרסיה אינסופית. ואז מה זה אומר? אנחנו נשארים עם רגרסיה אינסופית, אז בעצם זה אומר, רגרסיה אינסופית היא קשל, כמו שראינו שמה, ולכן אנחנו צריכים להניח שאיפשהו בשרשרת הזאת קיים משהו שאותו אין משהו אחר שיצר, כי אחרי זה רגרסיה אינסופית. אבל הרי כל דבר מורכב, לפי ההנחה שלנו, צריך משהו שייצור אותו, אז זה בדיוק אותו מהלך כמו שעשיתי שם, לכן אני עושה את זה פה בקצרה. מה שאני רוצה לטעון שצריך להחריג מהעיקרון הזה דברים מסוימים, דברים מורכבים מהטיפוס שאנחנו מכירים, כנראה יש משהו שיצר אותם, אבל אם יש דבר שלא נוצר אף פעם, או שזה לא מהסוג שאותו אנחנו מכירים, אז לגביו יכול להיות שלא צריך להניח שמשהו יצר אותו. ואני אומר, זה לא, אני לא אומר רק יכול להיות איזושהי אפשרות, זה חייב להיות, כי אחרת האלטרנטיבה זה רגרסיה אינסופית. אוקיי? לכן אני טוען שאני מוכיח את קיומו משהו כזה שאין משהו שיצר אותו. לא שאני אומר, לא, יש אפשרות שקיים דבר כזה. לא, חייב להיות קיים דבר כזה, כי אחרת אנחנו ברגרסיה אינסופית. אז למה לא נגיד שהעולם עצמו הוא כזה? העולם עצמו קיים, הוא מורכב, אבל אף אחד לא יצר אותו. כי העולם זה מסוג הדברים שיש לנו ניסיון לגביהם, ואנחנו נראה עוד בהמשך את העניין הזה יותר בפרוטרות. ולגבי הדברים האלה אנחנו יודעים שהם לא נוצרים באופן ספונטני. יותר מזה, אנחנו גם יודעים שהעולם נוצר. הוא לא היה קיים תמיד. 14 מיליארד שנה או משהו כזה, היום מעריכים את זה, אז הוא נוצר, אז אם ככה עולה השאלה, אז מי יצר אותו? לגבי אלוקים אנחנו לא יודעים, לא מכירים, לכן יכול להיות, כמו שהראיתי קודם, חייב להיות משהו שיתחיל את השרשרת הזאת, משהו שהוא עצמו לא נוצר, אין משהו שיצר אותו, והדבר הזה בעצם נקרא אלוקים. עכשיו, הנקודה הזאת שונה, אני רק אחדד קצת, היא שונה מהטיעון הקוסמולוגי בזה, שבטיעון הקוסמולוגי אנחנו מניחים שלכל דבר צריכה להיות סיבה. לקיומו של כל דבר, בלי קשר לאופי שלו, צריכה להיות סיבה. ואז סייגתי את זה ואמרתי שזה רק לדברים שבניסיוננו, מהסוג של הדברים המוכרים לנו, אוקיי? כי אחרת זה רגרסיה אינסופית. כאן המהלך הוא דומה, אבל ההנחה השנייה בטיעון היא הנחה שונה. ההנחה הראשונה שם קיים עולם, בכל דבר שקיים צריכה להיות סיבה, מסקנה יש אלוקים. כאן המבנה הוא קיים עולם מורכב, ההנחה העובדתית שונה קצת, ההנחה הלא עובדתית, המטה עובדתית, הפילוסופית נקרא לה, גם היא שונה, שם ההנחה היא עקרון הסיבתיות, במובן שלכל דבר שקיים צריכה להיות סיבה, כאן ההנחה היא שלדבר מורכב צריך להיות מרכיב. אוקיי? זה מקביל, אבל זה לא אותו דבר. מסקנה יש אלוקים, ואתם שמים לב שהאלוקים שעליו מדובר כאן, זה האלוקים שהוא אמור להיות מספיק מתוחכם, כן, המהנדס, המספיק מתוחכם שהנדס את העולם, שיצר את המורכבות שלו. להבדיל מהאלוקים בראייה הקוסמולוגית, ששם אולי הוא כל יכול, או לפחות עם יכולות מאוד גדולות, הוא יצר את העולם יש מאין, בלי קשר למורכבויות. שם זה לא מהנדס, שם זה בורא. פה זה המהנדס, אוקיי? אז כל, אמרנו כבר שכל טיעון מניח איזושהי הגדרה, למושג אלוקים, זה בא לידי ביטוי בהנחה האמצעית, ההנחה הלא עובדתית. האם לכל דבר מורכב צריך להיות מרכיב, זה אנחנו, או לכל דבר שקיים צריכה להיות סיבה, זה מה שהיה בטיעון הטכנולוגי. אוקיי, עכשיו, למה באמת אני מחריג את הקדוש ברוך הוא עצמו מתוך ההנחה הזאת שדבר מורכב לא נוצר או לא קיים סתם ככה בלי שיש לו מרכיב? אז פה אני צריך להיכנס למשהו שבעצם יכולתי להיכנס אליו גם בטיעון הקוסמולוגי, אבל היה לי יותר נוח להדגים אותו כאן. יש לנו בעצם שני עקרונות. עיקרון אחד אומר שדבר מורכב לא נוצר באופן ספונטני. משהו יצר אותו. העיקרון השני אומר שאם מאמצים את הדבר הזה כפשוטו, אז מגיעים לרגרסיה אינסופית, זאת אומרת, זה לא יכול להיות נכון. אז בעצם, הסתירה הזאת דורשת בעצם איזשהו פתרון. יש לנו שני שיקולים סותרים, מצד אחד לכל דבר מורכב צירות מרכיב, נראה את זה בהמשך, זה אפילו סטטיסטי, מצד שני אנחנו מגיעים לקשל פילוסופי, לכל, זאת אומרת, אם אנחנו מניחים את זה, אז אנחנו מגיעים לרגרסיה אינסופית. או בהקשר של הראייה הקוסמולוגית, לכל דבר צריכה להיות סיבה, אבל אם אנחנו מניחים את זה, אז אנחנו מגיעים לרגרסיה אינסופית, לכן לא יכול להיות שלכל דבר יש סיבה. דבר בהיפוכו זה סתירה. אני אביא אולי דוגמה משפטית, יש אצל משפטנים עיקרון שנקרא lex specialis, העדפה של הספציפי. מה זאת אומרת? אם נגיד התורה אוסרת לרצוח, כן? שלא תרצח, איסור רצח הוא איסור מאוד חמור. מצד שני, התורה אומרת שמחללי עמות יומת. מחלל שבת חייב מיתה. עכשיו, לכאורה, זה שני עקרונות שסותרים. אסור לרצוח בן אדם, אז איך אנחנו מחייבים מישהו מיתה? מה עושים? בא לפנינו מחלל שבת. מצד אחד, יש איסור לא תרצח, אסור להרוג אותו. מצד שני, התורה אומרת, צריך להרוג מחללי שבת. יש לנו שני עקרונות סותרים, מה אנחנו עושים? אז משפטנים קוראים לזה להעדפת הספציפי, לק ספציאליס. מה זאת אומרת? העיקרון הספציפי תמיד עדיף על העיקרון הכללי. זאת אומרת, העיקרון שצריך להרוג בחללי שבת נוגע ספציפית לאנשים שחיללו שבת, בעדים והתראה. העיקרון שלא תרצח נוגע לכל בן אדם באשר הוא, הוא עיקרון כללי יותר. העיקרון הספציפי תמיד גובר. לכן בעצם צריך להרוג אותו ולעבור על לא תרצח. למה באמת זה כך? כי אם אנחנו נעדיף את העיקרון הכללי, שאסור להרוג, וניישם אותו גם כאן, אז ההוראה להרוג בחללי שבת מתרוקנת מתוכן, היא לא ישימה בשום מצב. אבל היא כתובה בתורה. אז משהו פה לא יכול להיות. לעומת זאת, אם אני מעדיף אותה, ההוראה שלא תרצח לא מתרוקנת מתוכן. בכל מצב אחר, אסור לרצוח, חוץ ממחללי שבת שאני מחריג אותם. ההוראה הכללית לא חלה לגביהם, אתם רואים את הדמיון אלינו. זאת אומרת שאם יש לי שני עקרונות, ששניהם נראים לי נכונים, אני לא יכול לוותר על אף אחד מהם. אני לא מוכן לוותר על זה שהרגרסיה אינסופית היא כשל, ואני לא מוכן לוותר על זה שדבר מורכב לא נוצר מעצמו. אבל שני העקרונות האלה סותרים אחד את השני. מה אני עושה? אני צריך לבחור מוצא שישאיר את המקסימום משניהם בחיים, או בתוקף. להחריג את אחד מהם באופן הכי מינימלי שאני יכול, כדי להשאיר עדיין את שניהם בני תוקף. ולכן מה אני בעצם אומר? מה אני צריך להוציא מהעיקרון שלכל דבר מורכב צריך להיות מרכיב, כדי לא לזכור את הרגרסיה האינסופית? אני יכול לזרוק לפח לגמרי את ההנחה הזאת שלכל דבר מורכב צריך להיות מרכיב, אבל זה לא סביר, אנחנו מקבלים את ההנחה הזאת. זאת הנחה נכונה, הנחה סבירה. לכן ההיגיון אומר להחריג ממנה את המינימום שצריך כדי לפתור את הסתירה. מה זה המינימום שצריך? עצם אחד, מספיק. מספיק שיש עצם אחד שמתחיל את השרשרת הסיבתית, ולגביו אני לא מניח שהוא צריך משהו אחר שיצר אותו, וזה פותר לי את כל הבעיה. אני יכול להישאר עם העיקרון שלכל דבר מורכב צריך להיות מרכיב, חוץ מהעצם הזה או חוץ מסוג מסוים של עצמים. אבל באופן כללי, חוץ מההחרגות, זה נכון. והרגרסיה האינסופית לא נוצרת, פתרתי אותה. ולכן הפתרון המקובל זה בעצם להחריג את המינימום האפשרי מהעיקרון האחד, כדי שלא יסתור את העיקרון האחר. וזה מה שעשיתי כאן. אז עכשיו במקום להניח שכל דבר מורכב צריך להיות מרכיב, אני אסייג את זה קצת, ואני אומר לכל דבר כמעט, או לכל דבר מורכב שנוצר, והוא הטיפוס של הדברים שאנחנו מכירים מהניסיון שלנו, צריך להיות מרכיב. אז החרגתי סוג מסוים, כנראה מאוד קטן ונדיר, של דברים שלגביו אני לא מניח את זה, כי אחרי זה רגרסיה אינסופית. ועכשיו אני חוזר על, 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 על הטיעון שלי, ואני אומר כך, בכל דבר מורכב שבניסיוננו, ושהוא נוצר מתישהו, צריך להיות מרכיב. זאת ההנחה הפילוסופית. ההנחה העובדתית, קיים עולם והוא מורכב. מסקנה, לעולם יש מרכיב. עכשיו אפשר לשאול, והמרכיב ההוא, מה הוא? הוא שייך לדברים האלה שלגביהם צריך להיות מרכיב? אולי כן, אולי לא. אם כן, אז גם יש לו מרכיב, מרכיב פריים, אוקיי? אם לא, אז גמרנו את העניין. אם יש לו מרכיב פריים, מה עם המרכיב פריים? הוא מהאופי של הדברים שצריכים מרכיב או לא? בסוף, בסוף, כי אחרת זה רגרסיה אינסופית, ברור שיגיע איזשהו שלב שבו אני עומד בעצם שהוא לא צריך מרכיב. העצם הזה זה אלוקים. בסדר? וזה קיים, לפי ההנחה שלי, יש עצמים כאלה, זה לא סתירה. ההנחה שלי לא אומר שלכל דבר מורכב צריך להיות מרכיב, אלא לכל דבר מהסוג הדברים המוכרים לי, או שבניסיוני צריך להיות מרכיב. אז עכשיו הכל בסדר. והטיעון הזה, זה בעצם הניסוח המעודכן של הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. כמו שאמרתי בעצם, זה ניסוח, יש לזה ניסוחים קדומים, אבל בסופו של דבר נדמה לי שזה הניסוח המשוכלל ביותר. עכשיו, אני רוצה להסביר קצת יותר מה הפשר העניין הזה של מורכב, מה זה מורכב, ולמה לכל דבר מורכב צריך להיות מרכיב. ולמה זה טעון הסבר? לכאורה זה מובן אינטואיטיבית, אבל למה זה טעון הסבר? כי את הנקודה הזאת הרבה פעמים תוקפים בוויכוחים על הראייה הזאת. יש כאלה שאומרים, מה זאת אומרת, מורכבות, יש הרבה סוגי מורכבויות, העיקרון האנתרופי, אבל הפעם של האתאיסטים, האנתרופי, נגיע לזה. אבל את זה הרבה פעמים תוקפים, יש הרבה סוגי מורכבויות, ובסדר, יכולים להיות מצבים שבהם כל המורכבות היא בעיני המתבונן. בעיניך משהו מסוים נראה מורכב, בעיני מישהו אחר זה לא יהיה מורכב, אלא משהו אחר יהיה מורכב. עניין של טעם, כמו יופי, כמו לא יודע מה. המורכבות זה לא משהו אובייקטיבי, זה משהו שאתה בוחר להסתכל עליו. אז אם אתה רוצה להוכיח את קיומו של אלוקים, אז אתה מניח שהעולם הוא מורכב, ודבר כזה לא יכול להיווצר. שולחן הוא גם מורכב, פול עץ הוא גם מורכב. לא, אתה אומר שלא. למה לא? איפה עובר סף המורכבות? מה זה מורכב בכלל? אפשר להגדיר כל מיני סוגי מורכב.
אפשר להשתמש בסטטיסטיקה או משהו.
נכון, בדיוק זה מה שאני מתכוון לעשות. מה שאני בעצם משתמש בו, זה בעצם במושג שנקרא אנטרופיה. זה סטטיסטיקה לפיזיקאים. זאת אומרת, אנטרופיה בעצם זה המושג הבא. אני רוצה לטעון שמושג המורכבות, בניגוד למה שתמצאו עוד פעם בהרבה מאוד אתרים וויכוחים, מושג המורכבות הוא מושג אובייקטיבי. הוא לא בעיני המתבונן. אגב, לא זוכר אם דיברנו פה פעם על התאר של אוקאם. אחת הביקורות על התאר של אוקאם, זה התאר של אוקאם אומר, אני מעדיף הסבר פשוט על פני הסבר מורכב. אחד הערעורים על התאר אומר, מה זה פשוט ומה זה מורכב, זה בעיני המתבונן. למה משהו מסוים הוא יותר פשוט ממשהו אחר? כי אתה החלטת, כי זה הטעם שלך, או כי ככה המוח שלך בנוי. סתם עניין שרירותי, איך אתה יכול מזה להשיג מסקנות ולבחור תיאוריה מדעית על העולם? זה סתם מבנה מוחי שלך. כן, אז בהרבה מקומות עולה הטענה הזאת, שמורכבות זה עניין של בעיני המתבונן, כל אחד ומה שהוא מגדיר כמורכבות. אז אני רוצה לטעון לא כך, אני רוצה לטעון שיש הגדרה אובייקטיבית למורכבות, זה הסטטיסטית, ולדבר הזה, השם המקובל לדבר הזה בעולם המדעי, בפיזיקה ובביולוגיה, זה אנטרופיה. וכדי להסביר את הדבר הזה, בואו ניקח דוגמה. כן, אנטרופיה זה אחד ממושגי היסוד של מה שנקרא תרמודינמיקה, או מכניקה סטטיסטית בפיזיקה, ואחת הדוגמה שעליה נדמה לי העסק הזה נוצר, כל התמונה הזאת של מכניקה סטטיסטית, זה מה שנקרא גז אידיאלי. בואו ניקח גז שיש לו אוסף מולקולות, אוקיי? חופשיות, אין קשר חזק ביניהם, זה גז, זה במצב ספירה גזי. עכשיו אני מכניס את זה לתוך מיכל, את הגז הזה, אז המולקולות משוטטות במיכל באופן חופשי, ככה רצות לכל הכיוונים, זה מה שנקרא גז אידיאלי. אידיאלי הכוונה שאין אינטראקציה בין המולקולות, הם כל אחת עפה בצורה חופשית לכל הכיוונים. עכשיו בוא נניח שהצלחתי לקבץ את כל המולקולות לצד אחד של המיכל, הגרתי אותם עם איזשהו ניילון, בסדר? עכשיו הם נמצאים בפינה השמאלית העליונה של המיכל. עכשיו קראתי את הניילון ושחררתי את המולקולות. מה יקרה? הם יתפזרו בכל המיכל, נכון? זאת אומרת שמולקולות שמקובצות בפינה מסוימת של המיכל, אם אני אעזוב אותם, אם אני אשחרר אותם, הם יחזרו להיות מפוזרות בכל החלל של המיכל, אוקיי? אבל ההפך לא יקרה. מולקולות שמפוזרות בכל החלל של המיכל אף פעם לא מתקבצות להיות כולן בפינה אחת. והחידה הגדולה של הטרמודינמיקה זה למה? כי על פניו זה סותר את העקרונות היסודיים של הפיזיקה או של המכניקה, כי כל החוקים הבסיסיים של המכניקה, היום כבר אומרים כמעט כולם, הם רוורסיביליים בזמן. נגיד, אם תראו סרט על אירוע מכני שקרה, ואני אקרין לכם אותו הפוך, אין לכם דרך לדעת איזה מהקרנות היא הישר ואיזה מהקרנות זה ההפוך. שני התהליכים הם תהליכים לגיטימיים מבחינת חוקי המכניקה. אוקיי? תחשבו על כדורי ביליארד על שולחן. מישהו מעיף כדור ביליארד והוא מעיף שני כדורים אחרים שפוגעים בעוד כדורים וכן הלאה. עכשיו אני אסריט לכם את הסרט הפוך. כשאני מסריט לכם את הסרט הפוך, הוא לגיטימי לחלוטין מבחינה מכנית. אם כל הכדורים שעפו בסוף היו עפים ככה, והיו פוגעים בכדורים האלה שממשיכים לעוף ככה, והם היו עפים אחורה, הם היו מעיפים את הכדור הראשוני אחורה. המסלול הוא לגמרי רוורסיבילי. אז מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שבחוקי המכניקה המיקרוסקופית, אני מתעלם מחיכוכים וכדומה, כמובן. אבל אם חוקי המכניקה המיקרוסקופית הם סימטריים, אז המקרוסקופיה, כן, הטרמודינמיקה, היא לא רוורסיבילית, היא לא הפיכה בזמן. כי עובדה שאוסף מולקולות שנמצאות בקצה של המיכל מתפזרות בכולו, אבל מולקולות שמפוזרות בכולו לא מתמקמות להם פתאום כולן יחד בפינה אחת. או לחילופין, אם תרצו, אם הציץ נופל מראש הגג, אז הוא נופל למטה ומתנפץ. אבל לא ראיתי אף פעם אוסף של שברים שנופל מראש הגג ונהיה הציץ למטה. נהיה הציץ בנוי, שלם, אוקיי? התהליך הוא לא רוורסיבילי, הוא לא הפיך. יש תהליכים בכיוון אחד שהם חוקיים מבחינת הפיזיקה, אבל הכיוון, תסריטו את הסרט הפוך, זה בלתי סביר, זה לא יכול לקרות. אוקיי? עכשיו, איך זה קורה? איך יכול להיות שכל חלקיק התנועה שלו היא הפיכה בזמן, אבל כשאתה מדבר על מערכות גדולות, פתאום נוצרת אי-הפיכות. זה החידה הגדולה של אי-הפיכות של הזמן. אגב, מזה נוצר, ככה מאמינים בדרך כלל, מזה נוצרת הכיווניות שכולנו חווים בה דרכה כציר הזמן. ציר הזמן הרי זורם תמיד קדימה, נכון? מה העדיפות של קדימה על פני אחורה? למה אנחנו לא חוזרים ונהיים צעירים יותר? מאיפה נוצר הכיווניות של ציר הזמן? במרחב למשל אין כיווניות, נכון? כמו שאני הולך ימינה, אני יכול ללכת שמאלה, הולך למעלה, למטה, קדימה, אחורה, זה סימטרי לגמרי, אוקיי? בזמן אני לא יכול ללכת אחורה, רק קדימה. אז זה אומר שהזמן באיזשהו מקום איבד את הסימטריה שלו, הוא זורם כל הזמן קדימה. הטענה היא שזה בגלל הטרמודינמיקה. אבל כמו שאמרתי, זה מילון אנגלי-אנגלי. מה זה בגלל הטרמודינמיקה? ובטרמודינמיקה עצמה, מאיפה זה יוצא? איך זה יכול להיות? אז ההסבר לעניין הזה, ההסבר המקובל היום, ההסבר של המכניקה הסטטיסטית לטרמודינמיקה. ההסבר המקובל לזה היום הוא ההסבר הבא. בואו נניח, נדימה, אני אראה את זה, רואים את השרשרת הזאת? תחשבו על זה, אני לוקח מרחב כלשהו, כמו התיבה של הגז, שבתוכו הגז כלוא, אבל כמו פיזיקאים, אתם יודעים, אנחנו מתחילים עם משהו חד-מימדי, ולא נקודות מרחב, אלא קוביות מרחב, או ריבועי מרחב. בסדר? יש פה 10 ריבועים בשורה, במימד אחד, יש לנו חלל עם 10 מקומות, 10 מקומות, אוקיי? רק כדי להדגים את העניין. עכשיו, יש לנו חלקיק שמצויר כאן, אתם רואים החלקיק הזה. בסדר? זה החלקיק. החלקיק יכול להיות בכל אחד מ-10 המקומות, אוקיי? עכשיו, נגיד שיש לנו 3 חלקיקים, או 2, בסדר? אז כמה, אם יש לי חלקיק אחד, כמה מצבים יכולים להיות? 10, נכון? או שהוא נמצא פה, או שהוא נמצא פה, או שהוא נמצא פה, פה. 10 אפשרויות יש. חלקיק אחד בשרשרת עם 10 תאים, יש 10 אפשרויות. מה קורה אם יש 2 חלקיקים? נגיד חלקיקים לא זהים, בצורך העניין, בסדר? חלקיקים לא זהים, אז את הראשון אני יכול לבחור 10 מקומות איפה לשים אותו, ואת השני ב9 נותרים, אז זה 90 אפשרויות. אם הם זהים, אז זה 45, כי צריך לחלק ב2, אוקיי? אז זה 45 מקומות, נגיד, אני מדבר על חלקיקים זהים. 45 אפשרויות, אגב, זה פעם דיברתי על זה, אני חושב, על עמוס עוז, כן, שאומר שככל שהיהדות מתקדמת מהר סיני אלינו, זה כמו הוא מדמה את זה לאיזשהו חדר שמתמלא יותר ויותר ברהיטים, ובסוף אין מקום לזוז. היצירתיות נגמרת, מתאבן לגמרי, אי אפשר לפרש, אי אפשר לזוז. ואני כתבתי לא פעם וגם אמרתי לא פעם שיש לו טעות מתמטית. ככל שיש יותר רהיטים בחדר, יש יותר אפשרות ליצירתיות ולפרשנות, לא פחות. תחשבו על חדר בצורה של לוח שחמט, 8x8 משבצות, אוקיי? יש לכם כיסא שתופס משבצת, בדיוק כמו הבעיה שאמרתי עכשיו, כן? יש כיסא שתופס משבצת. כמה אפשרויות יש לסדר את הכיסא הזה בחדר? 64, נכון? 8x8, אפשר לשים אותו בכל אחת מהמשבצות. אם יש 2 כיסאות, זהים כרגע נניח. כמה אפשרויות יש? 64 כפול 63 חלקי 2. זאת אומרת, פי 30 יותר בערך, נכון? אם יש 3 כיסאות, 64 כפול 63 כפול 62 חלקי 3 עצרת, אוקיי? חלקי 6. הרבה יותר, בקיצור. עוד פעם כפול 25 נגיד, לא משנה מה. זאת אומרת, ככל שאתם מוסיפים יותר כיסאות לתוך החדר בחלל הנתון או בשטח הנתון, במקרה הזה, מספר האפשרויות לסדר אותם גדל. או היצירתיות הפרשנית נדרשת יותר וגדלה או באה לידי ביטוי יותר, ככל שיש יותר עקרונות שאליהם אני מחויב. כשיש יותר רהיטים בחדר, יש יותר אפשרויות יצירתיות לסדר אותם, ולא פחות. החלל קטן, אבל חלל ריק זה לא מאפשר שום יצירתיות, בחלל ריק אפשר לייצר כלום. ריק זה ריק. יצירתיות זה מה לעשות עם דברים שנמצאים בתוך החלל. זה המשמעות של יצירתיות, כן? אז גם פה, ככל שיש יותר חלקיקים, יש יותר אפשרויות סידור בתוך השרשרת, ולא פחות. אוקיי? אני חוזר אל השרשרת שלנו. אוקיי? אז עכשיו, ככל שיש לי, נגיד אם יש לי 2 חלקיקים, אז זה 10 כפול 9 חלקי 2, 45 אפשרויות. אם יש לי 3 חלקיקים, 10 כפול 9 כפול 8 חלקי 3 עצרת אפשרויות. אוקיי? אז זה כבר הרבה יותר. בערך 100 ומשהו, 120 או משהו כזה אפשרויות. אז יש פה עלייה של מספר האפשרויות ככל שמספר החלקיקים גדל, כן? ככל שהחדר יותר מאוכלס, יש יותר אפשרויות. עכשיו, בואו נסתכל על ההגדרה הבאה. נניח שיש לי 3 חלקיקים, ואני יודע, איך לציור? תראו את הציור פה למטה, רואים? יש לי 3 חלקיקים, בתוך השרשרת הזאת מיקמתי אותם במקום 4, 7 ו-10, בסדר? לצורך הדיון. זה המצב, יש לי חלקיק במקום 4, חלקיק במקום 7, חלקיק במקום 10. כמה אפשרויות מתאימות לסיטואציה הזאת? כמובן, פה יכול להיות חלקיק מספר 1 או 2 או 3, גם פה יכול להיות חלקיק 1, 2 או 3, וגם פה. בעצם יש פה 6 אפשרויות, נכון? פה אחד משלושה חלקיקים, כפול פה אחד משני הנותרים, השלישי פה. יש שש אפשרויות. מה יקרה אם שלושת החלקיקים נמצאים בצד ימין? כולם פה. רואים? מצב הזה. כמה אפשרויות בעצם מתאימות למצב הזה? אחת. נכון? כל החלקיקים נמצאים בצד ימין. ההבחנה הזאת שעשיתי כאן קרויה הבחנה בין מצבים מקרוסקופיים ומיקרוסקופיים. מה זאת אומרת? מקרוסקופית אני אומר לכם, תראו, יש פה חלקיק אחד במקום 4, חלקיק אחד במקום 7, חלקיק אחד במקום 10. זה התיאור של המצב בכללותו. אם אני רוצה לדעת מיקרוסקופית, אז בעצם זה, התיאור המקרוסקופי מחביא תחתיו כמה וכמה מצבים. למשל, חלקיק אחד פה, חלקיק שתיים פה, חלקיק שלוש פה. או חלקיק שתיים פה, חלקיק אחד פה וחלקיק שלוש פה. או וכן הלאה, יש כמה וכמה מצבים כאלה. שישה, אוקיי? יש שישה מצבים כאלה. אז זאת אומרת שעל מצב מקרוסקופי אחד, יש שישה מצבים מיקרוסקופיים שמתאימים לו. בסדר? מה קורה פה? פה, המצב המקרוסקופי הוא אחד, כמה מצבים מיקרוסקופיים מתאימים לו? אחד. אין יותר, כל הכדורים, כל החלקיקים נמצאים בנקודה הימנית ביותר, בתא מספר 10. אז לכן, מצב אחד. זה אומר שבמצב הזה יש יותר מידע מאשר במצב הזה. זאת אומרת, אם תיתנו לי פה את המצב המקרוסקופי, אני אגיד לכם גם מהו המצב המיקרוסקופי. יש לי מידע מלא. אם תיתנו לי פה את המצב המקרוסקופי, ואני אשאל אתכם, רגע, אבל במיקרו מה קורה? איפה נמצא כל חלקיק? לא ברור. המידע לא מלא, יש לי שש אפשרויות. המידע לא, יש לי מידע מסוים. אני יודע שהחלקיקים לא נמצאים פה, פה, פה ופה. בסדר. יש לי חלק, שללתי הרבה אפשרויות. אבל עדיין יש דרגת חופש, המידע הוא לא מידע מלא. אוקיי? עכשיו, כשאני מסתכל, תחשבו חזרה על הגז שלנו שנמצא בתוך המייחל. ונגיד שהחלקיקים מסתובבים להם באופן חופשי בכל המרחב. אוקיי? המצב שבו כל החלקיקים נמצאים בצד ימין של המייחל, הוא מצב הרבה פחות סביר מאשר המצב שבו הם מפוזרים על פני כל המייחל, נכון? למה? אם אני אומר לכם שהם מפוזרים על פני כל המייחל, עדיין יש פה מעט מאוד מידע. יכול להיות שחלקיק אחד נמצא פה, שתיים פה, שלוש פה, ארבע פה, חמש פה. יכול להיות שחלקיק חמש פה, ארבע פה, שלוש פה, שתיים פה ואחד פה. יכול להיות המון המון אפשרויות. אז אם החלקיקים מסתובבים באופן חופשי, וכל חלקיק נע באופן בלתי תלוי מכל החלקיקים האחרים, ברוב מוחלט של הזמן, כשאנחנו נסתכל על המייחל, אנחנו נראה שהוא מלא בכל החלל שלו באופן שווה. הזמנים שבהם כל החלקיקים מקובצים בצד ימין של המייחל, זה כמעט לא קורה, זה מצב כל כך נדיר שהוא כמעט לא קורה. לכן, בפיזיקה, אנחנו מזהים את כמות המידע עם הסיכוי של המצב, ההסתברות של המצב. וזה מה שנקרא אנטרופיה. מצב עם אנטרופיה נמוכה, זה מצב שבו יש לי הרבה מידע. מצב נדיר, מצב מסודר, יש לי הרבה מידע. כל החלקיקים נמצאים בצד ימין. זה מצב לא סביר, אוקיי? מצב שיש לי פחות מידע הוא מצב יותר סביר, וזה נקרא מצב עם יותר אנטרופיה. אנטרופיה היא מינוס המידע, בסדר? זה הולך בפרופורציה הפוכה, מינוס לוג של המידע למעשה. אבל זה, מינוס, זה הולך עם מינוס המידע, ככל שיש יותר מידע יש פחות אנטרופיה, אוקיי? או לוג של אחד חלקי המידע, לוג של אחד חלקי זה מינוס. הטענה בעצם זה שיש פה הגדרה אובייקטיבית למה נקרא מצב מסודר או מורכב, ומה נקרא מצב פשוט או לא מסודר. והטענה שחלקיק, שעציץ מנופץ, זה מצב לא מסודר. עציץ מורכב הוא מקביל לסיטואציה שבה כל החלקיקים במייחל נמצאים באותה נקודה, או באותו חלק. לכן הוא מצב פחות סביר. ולכן, בדרך כלל, כשנזרוק הרבה מאוד עציצים מהגג, אז הם כמעט תמיד יתנפצו. מקרה מאוד נדיר שהוא לא יתנפץ, אבל בדרך כלל הוא יתנפץ. אם נזרוק חלקיקים מהגג, יהיה מקרה מאוד מאוד נדיר שכל החלקיקים ייפלו ואיכשהו ייפלו בצורה של עציץ שלם. אבל הסיכוי הזה הוא כל כך קטן שזה פשוט לא יקרה, אנחנו לא נראה את זה. לכן המצב, הפיזיקה היא רוורסיבילית, היא סימטרית בשני הכיווני התהליכים האלה. אבל הסטטיסטיקה לא מאפשרת לנו לראות את זה. מה שיוצר את האי-רוורסיביליות זה הסטטיסטיקה.
רק להדגיש שזה נדיר, אבל זה אפשרי. קיים משפט של פואנקארה שזה תמיד יקרה. אולי זה טריליוני שנים, אבל...
כן, נכון. מה זה תמיד יקרה? בהנחה שהתהליך הוא ארגודי על מרחב הפאזה, כשזה עובר את כל המצבים, כי אם זה לא מגיע למצבים האלה, זה לא יקרה. אבל אם המערכת יכולה להגיע לכל המצבים, אז היא גם תגיע. זאת אומרת, אם מחכה מספיק זמן. טוב, בכל אופן, אז מה שאני בסך הכל, השיעור הקצר הזה באמת בפיזיקה אלמנטרית, או במתמטיקה בעצם, זה רק נועד להראות לכם מה המשמעות של הגדרת המורכבות. המורכבות היא לא בעיני המתבונן. למורכבות יש הגדרה אובייקטיבית, וההגדרה היא מינוס האנטרופיה. כשאנטרופיה היא קטנה, זה אומר שהמצב הוא מורכב, הוא מתואם, הוא מיוחד, יש בו הרבה מידע, הוא לא סביר. כשהאנטרופיה גבוהה, כשהאנטרופיה נמוכה, זה אומר שבעצם המצב מפוזר, חלקיקים נמצאים על פני כל המיכל וכו'. בשפה הזאת, כשאתם מסתכלים על גוף חי, גוף חי זה גוף שיש לו אנטרופיה מאוד נמוכה. כי הוא גוף מתואם, מסודר, מורכב, מאוד מיוחד. אם תיקחו את כל החלקיקים שמרכיבים אדם, ותגרילו את הסידור שלהם באופן אקראי, מספר הפעמים שיצא לכם גוף מתפקד, הוא אפסי. רואים את האנלוגיה? ולכן זה בעצם אומר שגוף חי, או מערכת ביולוגית, זאת מערכת עם אנטרופיה נמוכה. וההיווצרות של מערכות עם אנטרופיה נמוכה, מתוך איזשהו מצב ראשוני שהוא נגיד לא מסודר, סתמי, מקרי, זה תהליך שהוא בעצם בלתי סביר מבחינה סטטיסטית. אוקיי? זאת בעצם הטענה של המורכבות. ועכשיו אני עובר לחוק השני של הטרמודינמיקה, אחרי שהבנו מה זה טרמודינמיקה, עכשיו החוק השני. החוק השני בעצם אומר כך, ושימו לב, זה חוק מדעי, או סטטיסטי, מדעי, זה בכלל לא קשור לא לאמונות ולא לפילוסופיות, אוקיי? זה קשור לחשבונות סטטיסטיים. ומה שהחוק הזה בעצם אומר, זה שמצב לא, שמערכת לא עוברת מאנטרופיה גבוהה לאנטרופיה נמוכה מעצמה. במילים אחרות, מערכת לא מסתדרת בסדר גבוה יותר לבד. מערכת, קוראים לזה מערכת מבודדת, כמערכת שאף אחד אחר לא מעורב בה מבחוץ, אלא היא נעה בכוחות עצמה. אז האנטרופיה לעולם לא תקטן, או תגדל או תישאר אותו דבר, אבל לעולם לא תקטן. לא ייווצר איזשהו סדר סתם ככה מעצמו. תחזרו להציץ, כן? כשהציץ נופל ברוח, ואין פה איזשהו מישהו שתכנן את הנפילה של הציץ וכיוון אותה, אין איזה יד מכוונת, אלא זה מערכת שפועלת באופן אוטונומי, שום דבר מבחוץ לא מפריע, רמת הסדר רק תקטן. רמת האנטרופיה רק תגדל. אף פעם לא ייווצר יותר סדר באופן סתמי. בדיוק כמו הגז במיכל. כאשר הגז מסודר בצד אחד ועזבנו אותו, אז עכשיו אין יד מעורבת, הוא יתפזר בכל המיכל. אם אנחנו רוצים להחזיר אותו לצד אחד של המיכל, זה ידרוש מעורבות של מישהו, הגז לבד לא יעשה את זה. כשהמערכת היא מבודדת, היא סגורה, זה לא יקרה מעצמו. צריך מעורבות של מישהו מבחוץ, שיעשה את זה, ורק אז באמת יכול להיווצר תהליך של סדר. אוקיי? וזאת בעצם הטענה הפיזיקלית או הסטטיסטית שעומדת בבסיס ההנחה של הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. וההנחה של הראייה הפיזיקו-תיאולוגית בעצם אומרת דבר מורכב לא נוצר ללא מרכיב, שזה אינו אלא החוק השני של הטרמודינמיקה. החוק השני של הטרמודינמיקה בעצם אומר, יש מצב שבו מערכת היא מבודדת, שום דבר מבחוץ לא מעורב בה, היא נמצאת במצב בעל סדר נתון, מדד סדר נתון, אנטרופיה זה המדד לסדר, הסדר לא יגדל, או האנטרופיה לא תקטן. זה לא יקרה, אם המערכת היא מבודדת. אם היא פתוחה להשפעות חיצוניות, זה יכול לקרות. מישהו מבחוץ יעשה את זה. כן, יש כל מיני חידות, השדון של מקסוול. למשל, אני מעריך בזה כי זה, זה ממש, זה לא סתם דוגמאות, זה, זה מבהיר את הראייה. המקסואל, אני חושב שזה היה הוא, שהציע את הפרדוקס הזה כנגד החוק השני של התרמודינמיקה, הוא אומר, בוא נגיד שיש כדורונים כאלה שעפים במיכל, גז אידיאלי. אני אתייחס לחלקיקים ככדורונים כאלה שעפים במהירויות שונות בכיוונים שונים בתוך המיכל. בסדר? אתם נשים בתוך המיכל הזה דלת, וליד הדלת הזאת נשים שדון. והשדון הזה פותח את הדלת כל פעם שמגיע כדור מצד שמאל לצד, הדלת היא באמצע המיכל, חוצה אותו לשתיים. כל פעם שמגיע כדור מצד שמאל ופוגע בדלת, רוצה לעבור לצד ימין, הוא פותח את הדלת. מיד אחרי זה הוא סוגר אותה. לאט לאט אתם מבינים שכל הכדורונים יעברו מצד שמאל לצד ימין. עכשיו, המערכת היא סגורה, יש שדון פלוס, פלוס, פלוס מיכל וכדורונים. כל זה זה מערכת סגורה. אתם מבינים שאחרי זמן היא תהפוך להיות יותר מסודרת. למה? כי הכדורונים יתקבצו בצד, בחלל הימני של המיכל. אמרנו שכשהם מקובצים במקום אחד זה יותר מסודר. איך זה יכול להיות? זה הפרדוקס. של השדון של מקסוול. ההסבר המקובל לבעיה הזאת, זה באמת עניין פילוסופי קצת, אבל ההסבר המקובל לבעיה הזאת, זה שמישהו השקיע פה מידע, אינפורמציה. והאינפורמציה, אגב, בתורת האינפורמציה, ממש מודדים אינפורמציה במונחי אנטרופיה. כי האינפורמציה מפצה על אנטרופיה. מה זאת אומרת? השדון הזה יש לו מדיניות, מתי לפתוח את הדלת, מתי לסגור. מי שתכנת את השדון הזה יכול להיות גם מחשב. כן? מי שתכנת את השדון הזה, בעצם יכניס שם מערכת מכוונת, והוא יטמיע בתוכה מידע, שקובע לה איך לפעול ומתי. אם אתה מכניס מידע לתוך המערכת, זה יכול לסדר אותה. זאת בעצם הטענה. אגב, המידע הזה הופך להיות פחות ופחות ישים, ככל שהזמן חולף, כי כשהכדורים כולם יעברו לצד ימין, השדון הופך להיות חסר פעילות, נכון? כי אף כדור לא מגיע מצד שמאל. אז הוא אומר שהמידע מפסיק לעבוד, המידע ירד, והסדר עלה. לכן הסך הכל של האנטרופיה נשאר קבוע. הטענה היא שצריך להכניס גם את המידע, או את המידע האפקטיבי, לתוך החשבון, ואז אתם תראו שעדיין האנטרופיה לא יורדת. ובשביל שהיא תרד, צריך מישהו מחוץ למיכל שיתערב ויעשה שם סדר עם הכדורונים. ורק אז יכול להיות שייווצר פתאום סדר גבוה יותר. בלי התערבות של מישהו חיצוני, או מידע שהוא יכניס לתוך איזושהי מערכת שבתוך המיכל, אבל מישהו חיצוני עשה את זה, אוקיי? זה לא יכול לקרות. וזה משפט בפיזיקה, זה חוק פיזיקלי. עכשיו, הטענה היא, עוד פעם, יש על זה ערעורים, ועוד נדבר על זה, אני רק רוצה להציג את, את התזה. והטענה היא שבעצם, זו משמעותה של ההנחה השנייה בטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. דבר מורכב, מורכב פירושו מסודר עם הרבה מידע, הווה אומר, פחות, עם הסתברות נמוכה יותר, עם סיכוי פחות להיווצר, דבר כזה לא נוצר מעצמו. מה זה מעצמו? כשהמערכת היא מבודדת, אין מעורבות של גורם חיצוני, המערכת לא תהפוך להיות יותר מסודרת. זה לא יקרה. אם אתם רואים מערכת שהופכת להיות יותר מסודרת, עם אנטרופיה יותר נמוכה, זה אומר שהיא לא מבודדת. שהיא לא סגורה, יש משהו מבחוץ שמעורב במערכת וגורם לאנטרופיה לרדת. זה לא קורה לבד. אם אתם רואים עציץ, שברי עציץ שנופלים מהגג, וכשהם מגיעים למטה הם מסתדרים בצורה של עציץ שלם, אתם מבינים שמישהו תכנן את התהליך הזה, זה לא משהו שקרה בעצמו, באופן ספונטני. יש גורם חיצוני שהיה מעורב בעניין הזה. זאת בעצם הטענה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על העולם, בעולם יש מורכבות ומתאם וכולי, זה אומר שאם התחלנו מנקודה של מפץ גדול, משהו שהוא לגמרי, כן, אין לו איזשהו מבנה פנימי מאוד מאוד ברור, ופתאום אנחנו רואים סביבנו בני אדם וחיות ומחים וכל מיני דברים עם אנטרופיה מאוד נמוכה, או עם המון מורכבות, המון מידע, כל מילים לרפות, אז זה אומר שהמערכת הזאת לא מבודדת. מישהו מחוץ לעולם, גרם לכך, העולם זה המיכל, כן? מישהו מחוץ לעולם גרם לכך שהעולם הזה ייווצר פה איזשהו סוג של סדר בתוכו. זה לא יכול לקרות בלי שיש מעורבות של יד חיצונית. עכשיו, המעורבות של היד החיצונית הזאת יכולה להתרחש דרך חוקי הטבע. חוקי הטבע הם בסך הכל ניווטו את המערכת כך שהיא מתנהלת מהנקודה של המפץ הגדול, אלא הספארי שאנחנו רואים סביבנו היום. אז חוקי הטבע אחראים לזה, אבל שימו לב, חוקי הטבע זה השדון של מקסוול. חוקי הטבע זאת מערכת עם חוקים, עם איזושהי מדיניות, שפועלת על המציאות בעולם כך שהאנטרופיה שלה יורדת. מה זה אומר? שמישהו בנה את השדון הזה ומיקם אותו ליד הדלת, כדי שיאפשר לכדורים לעבור לפי המדיניות שלו. חייב להיות מישהו שתכנת את השדון, שהכניס לתוכו את המידע שמאפשר לו לעשות פה סדר. או באנלוגיה אלינו, אם חוקי הטבע עושים פה סדר, זה אומר שמישהו תכנת את חוקי הטבע כדי שהם יעשו את זה. כי לבד זה לא קורה. חוקי הטבע הם השדון של מקסוול. ולכן גם אם תגיד לי שחוקי הטבע עושים את העניין הזה, כמו שתמיד טוענים בהקשר הזה, זה לא פותר את הבעיה. זה כמו שהשדון של מקסוול לא מפר את החוק השני של התרמודינמיקה. אז פה הקדמתי כמובן את המאוחר, עוד נגיע לזה, אני רק רוצה שתראו קודם כל את התמונה. זאת התמונה, זה הטיעון, הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי בניסוח מודרני יותר. ובעצם זה הטיעון שיש במדרש ושל פיילי, של פרד הויל וכו'. עכשיו אנחנו, או לא עכשיו, אלא בפעם הבאה, נתחיל לראות כל מיני אורים שעולים ביחס לטיעון הזה, ואני אנסה לטפל בהם, כל אחד לפי הכבוד המגיע לו. אוקיי, מישהו רוצה להעיר או לשאול?
לכאורה מזגן אוויר ומקרר, מקטינים לי את האנטרופיה בחדר, אבל כמובן יש פה התערבות חיצונית, אני מגדיל את האנטרופיה בחוץ ומקטין אותה בתוך החדר.
בחוץ והבפנים זה עוד פרשייה.
מקטין בתוך המקרר.
הבחוץ והבפנים זאת עוד פרשייה שאליה אני עוד אגיע, אבל כרגע אני אסתפק בזה שמישהו בנה את המזגן הזה, הוא לא נוצר מעצמו. המזגן זה השדון של מקסוול. ומישהו בנה אותו באופן שהוא ידאג לזה שהאנטרופיה פה תקטן. אוקיי? אז מבחינתי המזגן הוא השדון. נכון שזה בא על חשבון אנטרופיה מבחוץ, ועל זה, על זה עוד נדבר. זה חלק מהאירורים. אבל זה עוד נדבר.
כן. הרב.
כן, כן.
אנטרופיה נמוכה, גבוהה, כל זה, זה משפיע על ההסתברות, או שגם לא מאפשר את הדבר להיות?
לא, זה לא
עניין
שמשפיע.
זה
שאלה
הסתברותית, הכל זה הסתברותית, או שאלה
של... ההסתברות, זה לא משפיע.
מה?
ההסתברות, האנטרופיה זה ההסתברות, או מינוס ההסתברות.
אבל אנחנו לא אומרים שאין אפשרות.
לא, לא אומרים שאין אפשרות. הסיכוי הוא קטן. לא, יש אפשרות.
קטן.
מגיע, גם על זה מטפלים, גם על זה מעלים אירורים. טוב, אז אם תחכה הרבה זמן, זה יקרה למרות שהסיכוי הוא קטן. נטפל עוד בכל האירורים האלה. בסדר?
אוקיי, תודה.
עוד מישהו?
שבת שלום.
אוקיי.
שבת שלום.
להתראות.
שבת שלום.